לגבי התשובה הפתאומית, אמרתי, יש תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. פתאומית באופן פשוט זה שהאדם משתנה בפעם אחת. לפתע יבוא האדון להיכלו. יש לפעמים שאדם עובר בחייו, עובר מהפך בפעם אחת, מחושך לאור, כמו יציאת מצרים. בפעם אחת יצאו מעבדות לחירות, מחושך לאור. יש מציאות כזאת, ויש מציאות שהאדם משתנה, אבל לא בפעם אחת, אלא בצורה הדרגתית. ככה גם לגבי התשובה. התשובה יכולה להיות בפעם אחת. הפעם אחת הזה, צריך להבין, זה התערות הדלאלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מסיבה זאת או אחרת, מוצא לנכון לחולל שינוי דרמטי. בפעם אחת במציאות שהאדם חי בה, המציאות הרוחנית, המציאות המוסרית. ותשימו לב, יש כאן מתחת לכתוב, יש כאן דברים שהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, עברי מקורות לתשובה הפתאומית. לומדים את זה מכל מיני כתבי הזוהר הקדוש, כל מיני מקורות אחרים, שיש מצב כזה שהדברים משתנים מצד אחד. נקרא את המקורות. אני כאן, יש כאן תרגום. אשריהם לבעלי תשובה בשם הזוהר הקדוש, שבשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, הם קרבים אל הקדוש ברוך הוא. אדם היה ממש בחושך, היה בבירה המקטה, ובפעם אחת, ברגע אחד, הכל נפתח, הכל משתנה. זה בעלי תשובה, מישהו בעל תשובה זוכה למהפך כזה, לשינוי כזה. ברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול. הוא מביא את זה בשם הרבן יונה מגירונדי בשערי תשובה. עניין התשובה שברגע אחד ממש עולה למעלה ממדרגת הצדיקים גמורים. וכל הרהורי תשובה באים לפעמים על האדם, פתאום הכל הוא מן הכרוז הזה, שנשמתו שומעת כמו שנאמר, אף על גב דהיו לו חזי, מז לחזי, ככה המזל שלו רואה את הדברים, ואדם חל בו שינוי מהפך, בפעם אחת הוא משתנה. כך מביא עוד מקורות לדבר הזה, מכל מראשונים, אחרונים בעניין. צריך להבין את הדבר. האדם, נמצא כתוב, יש הערת פנים ויש הסתר פנים. הערת פנים, שאדם באמת רואה את הכל בעין טובה, באופן חיובי, זה נקרא באופן פשוט הערת פנים. הערת פנים, המושג פנים זה מלשון פנימיות. אתה רואה את הממד הפנימי, אתה רואה את הרצון, הטוב של אלוקים, אתה רואה אותו בעולם, בחיים, זה נקרא הערת פנים. יש הסתר פנים. הסתר פנים, קראנו בפרשה של השבוע, הסתר פנים, פשוט הפנימיות מסתתרת, אתה לא רואה טוב, אתה רואה רק לא טוב. יש הסתר בתוך הסתר, זה בכלל, אתה באאוט גמור. אדם בחושך גמור. והמציאות שלנו היא בין הערת פנים ובין הסתר פנים. כמו ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד. יש לנו ערב, זה הסתר פנים, ובוקר, זה הערת פנים. כאן הוא מדבר על המשך התהליך הזה, המעבר הזה, בין המציאות של הסתר פנים להערת פנים. אמר, יש אפשרות שתהיה תשובה פתאומית. דהיינו שאדם, תכף נראה איך זה קורה, דברים האלה נסתרים. אבל פעם אחת הוא ישתנה. כבר לא אותו בן אדם. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר. פעם בא אליי בחורשיק אחד שהיה בשידוכים. ועוד אותו עמדו להתחתן, פתאום הבחורה אמרה לו, חביבי, אני לא רוצה אותך. היה מה זה? היה באאוט גמור. היה מאוד עצוב, מאוד נשכן, מאוד אומלל, מאוד זה. טוב, בא אליי כמעט בוכה. מה עושים במקרה כזה? חשבתי איך אני יכול להרים אותו קצת מהקרשים, אחרי שנתנה לו נוק אאוט כזה. פתאום עלה לי רעיון. אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי הצעת שידוך בשבילך. כן, ברצינות. פתאום יתעורר לחיים. פתאום ישתנה. פתאום נפתח לו אופק. פתאום הוא רואה את הכל הזה עין אופטימית יותר. כמשל, כדוגמה, אני אתן לך. לפעמים אדם, למרות שלפעמים בדיכאון, במצב ירוד וכל זה, פתאום משתנים הדברים. על זה מדבר כאן הרב. בסדר, בוא נראה את הדברים בתוך. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרב את הכירור של החטא ונהפך לאיש אחר. הכל מתהפך, הוא כבר לא אותו בן אדם. פתאום, למה המשל דומה, שתבינו, נתתי דוגמה עם זה, אדם יש לו מכונית, נוסע לכיוון ירושלים, פתאום המכונית תקעה באמצע הדרך. לא יודע למה. פותח מכסה מנוע, מחפש, לא מוצא, ממש לא יודע מה לעשות, המכונית תקועה באמצע. מכונית זה משל כמובן, לנו, כל אחד מבחינת מכונית. פתאום עוצר שם מישהו, מסתכל על המנוע, חביבי, אתה רואה כאן את הבורג הזה, סדר אותו, הנה, הכל השתנה, פתאום הכל התחיל, בפעם אחת מצב הרוח שלו השתנה. הוא גילה את הסיבה לקלקול, הוא מצא את האפשרות לתקן, בפעם אחת הכל, מצב הרוח שלו משתנה, ברק נכנס לו לנשמה, אור לו בנשמה, מצב הרוח השתנה מקצה לקצה. וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. התשובה הזאת, מאיפה היא באה? התשובה הזאת שאדם מתהפך ומשתנה בפעם אחת. תשובה הזו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעמולה, תעלומה, סליחה. אני צריך להבין, אנחנו לא לבד בעולם. אנחנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מסיבה זאת או אחרת, שאנחנו לא יודעים את איך זה בא, מאיר את נשמתנו. והאדם שפתאום מואר, לפני זה היה באפלה גדולה, הוא נבהל, הוא אומר, רגע, זה לא אני. אני לא רגיל לראות את עצמי בהערה כזאת, הכל לטובה, פתאום הכל משתנה. בא הרב ומסביר לנו, אל תיבהלו, קורה דבר כזה, שאדם מתהפך בפעם אחת. לא פעם באים החבר'ה למכון מאיר, מתהפכים בפעם אחת, משתנים מקצה לקצה. כן, בבקשה.
הוא רושם פה, תשובה זו באה לידי הופעה של סגולה פנימית.
כן.
שיש פוטנציאל לתמון מתחום, יש לכוח, ושאר...
כן, יש, אתה לא יודע, אנחנו לא יודעים מה המקור. אני אתן לכם דוגמה, סיפור. פעם הייתה בחורה אחת, חיילת, זה היה מה שהספר לכם לפני 35 שנה בערך. כשפתחנו את מכון מאיר, היה לנו חוגים למדנו תורה כמו היום, אבל קצת בצורה מצומצמת יותר. יום אחד באה איזה חיילת אחת, ואחרי השיעור התחיל לדבר איתי. וגם בשיעור שמתי לב שהיא אומרת פסוקי תורה ופרקי אבות וכל מיני דברים. שאלתי, תגידי, מאיפה את למדת את כל הדברים האלה? אז היא אומרת, תגידי, אני אומר לך, לא יודע. אני ממושב ליד לוד, והיא למדה, יש שם מוסד כזה נקרא בן שמן, בית ספר בן שמן. היא למדה בן שמן, במקום לא דתי, לא בכלל. היא אומרת שהמשפחה שלה, משפחה מרוקאית, והאבא שלה יום אחד היה זה בעיות בבית, וזה... הוא החליט לשים מזוזות בבית. שם את המזוזות בבית, ופתאום אני הרגשתי שינוי רוחני, לא יודע מאיפה זה בא לי. שאלתי את איזה משפחה, מרוקו המשפחה. הסבא שלי היה מקובל גדול, וזה, הוא התחילה לספר את כל המשפחה הלוגית. זה מה שהרב אומר כאן. דבר בלתי נתפס. לפעמים אנחנו... זוכים בגלל זכות אבות, לא רק אברהם, יצחק ויעקב, אלא זכות הסבא והסבא של הסבא, לא יודע מה. ופתאום אותה בחורה, אותה חיילת, פתאום נשמתה הרגישה חל בה איזה שינוי, והיא לא יודעת מה, איך הרב כותב כאן, בעמקי תעלומה. אי אפשר לדעת מה. האדם פתאום חל בו איזה שינוי, איזה מהפך, ולא בידינו הדבר. זה לא בידינו, זה בא מהשמיים. כמו יציאת מצרים. התערות הדיללה קוראים לזה. מלמעלה, התקפה אלוקית עלינו, גם באופן לאומי, כמובן, כמו מעמד הר סיני, כמו יציאת מצרים, אבל גם באופן פרטי, אומר הרב, יכול לקרות. כן.
נראה שזה גם קורה, אם בן אדם חווה איזשהו אירוע, העיר כמו נס,
כן, פעם אחת, משהו הערה פתאום. צריך להיזהר מזה. למה צריך להיזהר מזה? כי אדם יכול להגיע גם לחוויות לא נעימות הרבה דברים האלה. אבל צריך להכיר בתופעה. זה מה שהרב רוצה. יש לפעמים תופעה של מהפך נפשי, נשמתי, הערה, שאת המקור אנחנו לא יודעים, ואיך הוא אומר, הופעה של סגולה פנימית יכול לעבור מפה, יכול לעבור מדורות קודמים, ואדם פשוט משתנה מקצה לקצה. כן.
זה לא טוב בבן אדם, זה פתאום?
ככה הוא אומר. הוא אומר, התשובה הפתאומית היא לא מתחילה מאיתנו. היא כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים, אנחנו היינו פסיביים לחלוטין. עם ישראל לא עשה מרד. לא פעל משהו. ישב על הטורבינה שם, טורבינה, קוראים לו טורבינה? ביציע, קוראים לו ביציע. ישב על היציע, אה?
טריבונה.
אה?
טריבונה.
טריבונה. איך? טריבונה, אני לא יודע, אבל ישב על היציע, ראה מכות מצרים. הוא לא היה שותף למכות מצרים. הוא היה חוגג. הוא לא עשה שום דבר. אומרים לו, חביבי, יש לך חי דקות לצאת ממצרים. הכל התהפך בפעם אחת. התופעה של יציאת מצרים היא לא רק חד פעמית שהייתה יציאת מצרים. התופעה הזאת שההתערבות של הבורא בתוכנו, במציאות שלנו, היא מציאות שהיא קיימת. יציאת מצרים, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא מצרים. היא תופעה מתמשכת לאורך כל הדורות. כאן הרב מדבר באופן פרטי, אדם פתאום מואר, ופעם אחת משתנה מקצה לקצה. והוא לא יכול להצביע אפילו על סיבה, הוא לא יכול להגיד, הסיבה הזאת גרמה לי לכך. הוא בא, הוא לא יודע מה קורה איתו. אז הרב אומר, אל תיבהלו, יש תופעה כזאת. לא להיבהל מהתופעה. ופעם אחת אני זוכר, פעם באה אליי, כתבה לי אישה אחת, אישה מבוגרת, גם היה לה תופעה כזאת משונה, היא מאוד נבהלה מזה. מה היא הייתה? היא הייתה במקצוע שלה, אגב לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה עוסקת בקוסמטיקה, בדברים מהסוג הזה, אישה פשוטה. ויום אחד היא אמרה, זה היה בתשעה באב, היא ישבה על המרפסת, היא אישה לא דתייה, בעלה היה דתל"ש, דתי לשעבר, והיא בכלל בחורה, לא, אישה לא דתייה. היא אמרה, אני יושבת על ה... מרפסת של הבית, על ידה היה בית כנסת של ספרדים, והם אמרו קינות בתשעה באב, הקינות ש... והיא מקשיבה לקינות, ופתאום הקינות האלה משהו עשו לה, והיא אמרה, תשמע, לפני שהאירוע הזה שהתרגשתי כל כך לשמוע את הקינות האלה, אני לא יכולתי לכתוב אפילו גלויה, לא היה לי כישרון כתיבה, שום דבר. אחרי זה הייתה כותבת לי מגילות מגילות, מה היא מרגישה, מה היא חובה, היא אומרת, מאיפה בא לי פתאום כל השפע הזה, כל היכולת הזה לבטא את עצמי בכתב ובזה, ובזה, ופעם אחת פתאום הכל השתנה אצלה מקצה לקצה. אז היא שאלה אותי, באה, שאלה, תגיד לי, איך אני יכולה להבין מה קרה לי? אמרתי לה, אורות התשובה, פרק ב', תשובה פתאומית. והיא באה לכאן, קראנו ביחד את אורות התשובה, נתתי לה את אורות התשובה לקרוא אותה. היא אומרת, אז היא מדבר אליה הדבר. אישה פשוטה, לא? פעם אחת הכל משתנה. אז זה תשובה פתאומית, זה לא בידינו הדבר, זה לא שאדם, גם כתוב מבחינה היסטורית, לפתע יבוא האדון להיכלו, אומר הנביא. לעתיד לבוא, אנחנו לא יודעים איך תהיה התשובה. האם התשובה הכללית תהיה הדרגתית, או כמו יציאת מצרים, לפתע יבוא האדון להיכלו, זאת אומרת, יתגלה האדון בפעם אחת לעיני ההמון, לא רק כפרטים. זה לא בידינו. לעומת זה, התשובה הדרגתית היא בידינו. התשובה הדרגתית זה נקרא חינוך. זה התשובה השנייה, שזה אתה יכול להניג את עצמך, לתקן את עצמך בצורה הדרגתית, ללכת מצד אחר צד ולהגיע לאותה מדרגה בסופו של דבר, שתשובה פתאומית, אבל בדרך של הנהגה, שליטה והכוונה. בוא נראה. וישנה תשובה הדרגית, לא בפעם אחת. לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב. ברק זה דבר פתאומי, דרך אגב הוא חולף גם. זה צריך לדעת. אדם שיש לו ברקים, תמיד לזכור שאחרי הברק בא חושך. זאת אחת הבעיות של אנשים שזכו להערה או לאיזו הברקה או לאיזו התעוררות. הבעיה היא לא הברק, הבעיה היא מה אחרי הברק. אחרי הסנבור הזה, מה קורה לו? ואז באמת, אם הוא ידע להתמודד טוב, אם לא, אז יש לו קשיים עצומים. כן, בבקשה.
ברק זה גם הכוונה למושג של שבירת כלים?
לא, לא, שבירת כלים באופן פשוט זה התור ובוא. בארץ הייתה תור, זה נקרא שבירת כלים, בלגן. כאן בדיוק הפוך, אדם פתאום באופן פתאומי, הכל מואר לו, הכל מובן לו, הכל... הבעיה כאמור, זה לא רק שבאותו רגע, באותה תקופה, באותם שעות, אתה פתאום... רק שדוגמה שתבינו, כמשל, אהבה. אדם, לפעמים יש לו איזו אהבה גדולה. הוא מתלהב, הכל פתאום משתנה, ופתאום העולם נראה לו אחרת. יכול לקרוא דבר כזה, נכון? אה? יכול לקרוא דבר כזה? אה? מי אמר שיכול לקרוא? איך אתה יודע? הוא חווה את זה כנראה. פתאום הכל השתנה. זה אותו עולם. ראייה שונה. הוא ראה אותו באופן חיובי, באופן... אז זה לא נקרא שבירת כלים. שבירת כלים זה ההפך, שיש לך כלים, אתה בשלמות, והכל מתפורר, הכל מ... זה נקרא שבילים, אגב, ויאמר אלוקים מי יאור ואי יאור, כן. זה באופן פשוט, כן.
המושג,
שבירת כלים זה ההפך שיש לך כלים אתה בשלמות והכל מתפורר הכל מ... זה נקרא שבילים אגב, ויאמר אלוקים מי יאור ואי יאור, כן. זה באופן פשוט, כן. המושג שבירת כלים הוא גם מתייחס לנהרה, לא? זאת אומרת, למצב מציאות רגילה. אחד הדוגמאות שאפשר לקורא, נראה לי, זה היא דווקא ימים נוראים, דוגמה. אתה משכמין נהרה מאוד גדולה, ראש השנה, כיפור וכל, שאתה מגיע לסי, אבל אחרי זה צריך לפרוד את זה לימים רגילים. מושג כזה, לא? של...
יכול להיות. זה כבר בפנימיות התורה, יכול להיות ששבירת הכלים, בפנימיות התורה, יש גם שבירת כלים מאור לחושך, ומחושך לאור, כמו שאתה אומר.
הוא כלי שלם, מאיזושהי סיבה הוא מתפורר, זה נקרא שבירת כלים. אחר כך הוא מתקן את הכלים, תלוי כל אחד לפי מדרגתו.
לפי המושג של ברק, ניקח, ברק, שלגיד
דוגמה
של
הימים
נוראים, שיש לך ברק,
אבל
אחרי זה הולך.
אז זהו, יש מושג כזה, מה שמערב קוק אומר, דווקא ליום כיפור הוא מביא את הדבר הזה. שבאמת העניין של ההערה האלוקית, נאמר, אור השם יאיר, יש מדרגות מדרגות בדבר הזה, וביום כיפור זה שיא המדרגות. אבל אומר, ביום כיפור הכהן הגדול נכנס פעם בשנה לקודש הקודשים, זה שיא המדרגות של קרבת אלוקים. אבל אומר הרב קוק באורות, אבל ההברקה הזאת, ההערה הזאת, ההשגה הזאת, היא פעם בשנה, אי אפשר יותר.
מה עושים אחרי זה? חוזרים הבית.
חצרות השם, יש חצרות השם. יש כאן אורות. ספר אורות. לא אורות התשובה, אורות. שהרב מדבר על ה... כאן הוא מדבר על גילוי, זה מעניין אתכם גילוי אלוקים? מישהו חיפש פעם את אלוקים כאן? ירים את היד. אף אחד לא חיפש את אלוקים. למה לא חיפשתם אותו? יש כאן מאמר על חיפוש אלוקות. ואם אדם נכנס לו בראש, הוא מחפש את אלוקים. אז המאמר הזה, זה נקרא צמאון לכל חי, מופיע באורות זירונים בקוף י"ט. וכאן מרחיב את הדיבור הזה. והוא מגיע בסוף לשאלה שלך, לעניין שלך. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. אדם שרוצה להיות יציב, מה שנקרא, אז אם הוא דבוק באלוקים, הידיעה, הרגשה, הדמיון, החפץ ותנועות הפנימיות החיצוניות שלהם, כולם זקיקים את האדם שיהיו אלוקיים דווקא. מה שנקרא, בכל דרכיך דאהו. הכל אתה מחובר לרצון האלוקים. אתה אוכל, זה רצון האלוקים. אתה ישן, זה רצון האלוקים. אתה לומד, זה רצון האלוקים. אתה עובד, זה רצון האלוקים. אז אתה עושה את רצון האלוקים. אתה חי על פי רצון האלוקים. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם, השווה, ומניח את הדעת. ואם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. מה שנקרא, אם האדם יש לו נניח, דוגמה, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו בחיים. הוא יודע את הכיוון שלו. הוא יודע את התכלית שלו. הוא יודע. אז כל פרט בתוך החיים, שהוא עושה את זה בהקשר למטרה הכללית שהוא קבע לעצמו, מגמה הכללית שהוא קבע לעצמו בחיים. אז הוא חי לא מתוך איזה שערות נפש או משהו כזה, אלא הוא מקשים את מטרתו צעד אחרי צעד, רגע אחרי רגע, יום אחרי יום, והוא חי בצורה נכונה, שלמה ושלווה. אבל אם לא, אם הוא מאבד את האופק, מה שנקרא, מאבד את הכיוון שלו, ואתה שואל אותו, מה אתה רוצה בחיים? פתאום הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא יודע מה אני רוצה. באותו רגע הוא מתחיל להיות מטורף, מה שקרה אותו מטורף, זה כמו יויו, הוא מתחיל לאבד את היציבות. מיד הוא טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלם. הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. פעם רץ לכאן, פעם רץ לכאן, חוויה כזאת, חוויה הזאת, אולי זה יציל אותי, אולי הוא יציל אותי. הוא ממש מטורף. אם יוכל לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביא אותה הרגשה, אדם כזה אומר, אתה יודע מה? אולי אני אהיה בהמה. אני אשקע בכל מיני דברים, אולי הם יצילו אותי מהטירוף הזה, מהעליות והירידות, ומה קורה איתי? הצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, כמו שהיום יש כאלה שהולכים לכל מיני בילויים, פאבים, אני לא יודע, בירות, עניינים. דווקא הבוקר, עברתי ככה, במעבר חצייה, היה אוטו גדול שמוכר בירות, לא מוכר בירות, מספק בירות לחנויות. ושמתי לב שהיה שם סיסמה על האוטו, גבר השתחרר. יכול להיות משהו. לא הבנתי, מה רוצים שם? גדול כזה. גבר, בירה כתוב, למעלה, השתחרר. משהו דומה לזה כאן. הוא רוצה להשתחרר מכל המועקות, מכל הדברים האלה. מה הוא עושה? מה הוא עושה בדרך כלל? לוקח למסעית, לוקח בירה. גומר את הסיפור, משתחרר. זה מה שהרב אומר, אם אדם מרוב שהוא לא יציב, הוא אומר, מה אני אעשה? אני אלך, יש לי בירה, אני אשקע פה, אשקע שם, אני אגמור את הטלטול הזה. עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, אחרי שהוא שתה הרבה, הוא חושב, הנה כבר אני הגעתי למנוחה לנחלה. אבל מה אחרי זה? נותן את עצמו כמו סמרטוט. כי זה באמת לא פותר לו את הבעיה. אבל לא ירחו הימים. יש לו נשמה טובה, היא לא רוצה את הבירות האלה, היא רוצה דבר יותר טוב. הרוח יחלץ ממסגרותה, והטירוף הכלי יחל את פועלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. בסדר. אדם מי שרוצה לנהל חיים, איך אומרים, אשרי יושבי ביתך, ידבק באלוקים. מה זה ידבק? באלוקים הרי אי אפשר להידבק. ברצון של אלוקים. יעשה את רצון השם. הוא יגיע לשלווה ולמנוחה. אבל כאן ישנה בעיה. איפה אלוקים? אנשים מחפשים את אלוקים. ולא מוצאים אותו. אז זה אומר, אבל האלוקים הוא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. איך אדם יכול למצוא מנוחה בדבר שהוא לא קולט אותו, הוא לא תופס אותו? לית מחשבה? לית בה אפילו. אין במחשבה באלוקות. אתה אומר לך תנוח באלוקים. שהאלוקים בעצמו זה דבר בלתי נתפס. על כן אם עשו על פי רוב תלמידי חכמים אפילו ומבקשי אלוקים, אנשים שבאמת מחפשים את אלוקים, יגיעים ועייפים ברוח. מדוע? כי הם מחפשים דבר שלעולם הם לא ימצאו אותו. כמו שאתה מחפש מפתח במקום שהוא לא נאבד, מה זה יעזור? תחפש, 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 לא תמצא שום דבר. יש כאלה שבאמת כל הזמן מחפשים את אלוקים, והם התעייפו כבר מחיפוש אלוקים. והם מתפלספים, מחשבים וזה. הרי כולם שמעו את המילה אלוקים, אבל איפה האלוקים הזה שמדברים עליו כל? אז לכן הוא אומר, צריך לדעת איפה למצוא את אלוקים. זה מעניין אתכם איפה למצוא אותו? מישהו מעוניין למצוא את אלוקים? אתה, ברצינות, אתה גם מעוניין למצוא את אלוקים? בוא נראה איפה מוצאים אותו. קודם כל הוא מסביר, לפעמים אדם מחפש, אפילו יש לו כוונות טובות, מחשבות טובות, אבל הוא מתעייף מרוב חיפושים. כשהנשמה עומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק גם במעשים היותר טובים. לא באותו האור הנמצא מהאמת אפילו בלימודים היותר ברורים. ולא ביופי אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנווה לעולם בעיניה. זאת אומרת, אדם, נניח, דוגמה, אמרנו מקודם את מידת האהבה, שאדם הייתה לו אהבה גדולה. שום דבר לא משתווה לאהבה הגדולה הזאת. כשאדם אומר, אני רוצה אור גדול, אומרים לו, את האור הגדול הזה תמצא בכל דבר. בצדק, ביופי, בטבע, בכל דבר. הוא אומר, לא, לא, אני מחפש את האור הגדול. לא פעם בא אליי איזה תלמיד או משהו כזה, הוא אומר, אתה יודע מה, עברתי חוויה, איזה אור גדול היה לי, אני שמע, בואה היה. אני אומר, חביבי, תרגע, תרגע. אתה היית בהזיה, אתה לא היית באמת. וכל, אחרי האור הגדול הזה, זה חוויה מיסטית שהוא עבר, ויש לצערנו הרב היום טכניקות כאלה ואחרות שמביאות את האדם לכל מיני חוויות מיסטיות. מה זה חוויה מיסטית? חוויה מיסטית שהאדם חי בהזיות, כמו בסמים או כמו בדברים כאלה. פעם בא אליי אחד שלקח איזה כדורים, איך קוראים הכדורים האלה? LSD, משהו כזה, לא זוכר אותה.
LSD.
הוא אומר, אתה יודע מה ראיתי? אני יודע, התחיל לתאר את הצבעים, איזה חוויה. אבל אחרי זה היה בחושך. וכל מה שהוא חי, הוא חי בצל של האור הזה שהוא ראה, שזה היה דבר מיסטי, דבר דמיוני, דבר חוויה שהיא מסוכנת מאוד. ושום דבר לא מוצא חן בעיניו. דרך אגב, זה מה שמביא את האנשים עוד פעם ועוד פעם לאותה התמכרות, לסמים, לדברים האלה. החוויה המיסטית הזו. אז זה מה שהוא אומר, אדם שמחפש את האלוקים בצורה לא נכונה, הכל לא נראה בעיניו טוב. גם הדברים הטובים לא נראים טוב. גם הצדק הוא לא צדק. גם היופי הוא לא יופי. הכל נראה, זה, לעומת האור הגדול שלכאורה, צריך למצוא את אלוקים, הכל זה לא מתקבל אצלו. ואז האדם הזה חי בדיכאון. פשוט הוא בדיכאון גדול. שום דבר לא מוצא חן בעיניו. העולם מתנבל בעיניו. אני שמע כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו, גם יחד עם כל גילויו החומריים והרוחניים, נדמה לו לבי אקטה. בי אקטה מקום מעוקה. קשה לו לחיות בעולם הזה. קשה לו לחיות. הכל נראה לו לא טוב. והאווירה נעשה לו מחנק, הוא חנוק. מדוע? אנשים האלה שמבקשים את אלוקים בצורה לא נכונה, הם מבקשים את מה שהוא למעלה מכוחם. אתה מחפש דבר שהוא למעלה מהכל. משהו לעומתם עין, ולהפוך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. יש להם כוונה טובה, אבל הם לא יודעים איך למצוא את מה שהם מחפשים. עכשיו, איך כן למצוא את מה שהם מחפשים? בוא נראה. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין. אנחנו בפרוסדור. אנחנו צריכים לראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין. טרקלין זה ארמון. איפה יש באמת אור, אור אלוקים? הדרך השער. השער הוא לא האלוקות שם. בעזיות, במיסטיקה, בחוויות האלה, בכל הדברים האלה. אלא איפה האלוקות? הוא האלוקות המתגלה בעולם, כאן, בחיים. בעולם, בכל יופיו והדרו. בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח. תראה את האלוקות, או יותר נכון, את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר. אני נהג לספר על הבעל שם טוב, שהוא היה רוצה ללמד את החסידים, איפה לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, שבחסידות קוראים לזה ניצוצות, איפה לגלות את הניצוצות. אז זה סיפור שהם הולכים ביער, התלמידים שלו יחד איתו יורד גשם חזק, ופתאום עלה אף בשלכת, ואז הם רצים אחרי העלה לראות מה יקרה איתו עם העלה הזה. וכולם רצים, בסוף העלה נוחת על הרצפה, באה חיפושית, מתחבא מתחת לעלה. אתם רואים, אפילו עלה בשלכת, יש לו דבר טוב. החיפושית מתחבאת תחתם. ניצוץ אלו. כאן אתה רואה את האלוקות. כאן אתה רואה את הרצון הטוב של אלוקים, את החסד של אלוקים. בעלה הזה, שהוא כבר לכאורה גמר את חייו, הוא ניתק כבר מהעץ. אבל אחרי שהוא ניתק מחייו, אז תראו, הנה, הוא עושה חסד עם החיפושית הזאת. כדוגמה ש... אבל בכל דבר אתה יכול לראות את הרצון הטוב של אלוקים. בכל גוי וממלכה, בים וגלב. מי שהיה פעם בים, ראה את הגלים, שם לב לגלים, איזה יופי. רצון אלוקים. בשפרי שחק בהדרת המאורות, בכושרונות כל שיער, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור. במילים אחרות הרב אומר, רבותיי, את האלוקים, אחד הוא אלוקנו בשמיים ובארץ. אנחנו כבני אדם יכולים לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, שזה האור, האור זה טוב. הרצון הטוב הזה בכל דבר, בטבע, בבריאה, באנשים, בחיים. בכל דבר אתה יכול לגלות, לא רק אתה יכול, אתה צריך לגלות את הטוב בכל דבר ודבר. אז זה, כאן מגלים את אלא מה? האלוקות העליונה שאנחנו כל כך רוצים לגלות אותה, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי שוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. איך אומרים? לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים. כל דבר זה טוב. אתם יושבים על כיסאות? על מה אתם יושבים? אה? תגידו תודה. כיסא, תודה. תגידו תודה לכיסא. לא, באמת, הוא עושה אתכם חסד. תגידו תודה. שמתם לב. יש לך חולצה? מה אתה צריך להגיד? מה צריך להגיד? תודה. היא מכסה אתכם, מחממת אתכם. תודה. משקפיים, יש למישהו כאן? יש לך משקפיים? תגיד תודה. כל דבר צריך להגיד תודה. כי לעולם חסדו. חסדו של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זה מה שהרב אומר, אתה צריך לגלות את האלוקות. כאן, בחיים, בכל דבר ודבר. הדבר הראשון שיהודי אומר בבוקר, מה הוא אומר? תודה, מודה אני. אומר הרב קוק, בעולת ראייה, מה זה מודה? הכרת הטוב. דבר ראשון, פותח עיניים, תגיד תודה. אתה נושם, מה אתה רוצה להגיד? תודה. אור, אור, יש שמש, אור, הכל מואר, כל דבר טוב. כאן אתה מוצא את האלוקות, נמצאת כאן בחיי, האלוקות העליונה, שאתה מחפש אותה, האינסופית הזאת, שלעולם לא תוכל להשיג אותה. זה בלתי נתפס. אתה צריך לדעת איפה לחפש את האלוקות. ואנו מוצאים אותה ומתנגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. עכשיו השאלה שלנו, הברק. מי אמר כאן ברק? אתה אמרת ברק. מי הזכיר את ברק? לפרקים תפקדנו בברק עליון, מזיב של מעלה מאור עליון, כמו שאמרנו התשובה הפתאומית, שמעל כל רעיון ומחשבה. פתאום הנשמה מוארת, אבל זה רק לפרקים. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקים. אבל אנו יודעים שזהו מצב הרעי לנו, זה לא מצב קבוע. כמו ברק, ברק הוא לא קבוע. ברק הוא בא וחולף, הוא עובר. הברק יחלוף, ואיננו יורדים לשבת עוד לא בפנים ההיכל, דהיינו בבית המקדש, במקום המדרגה יותר גבוהה, כי אם בחצרות השם. רוב החיים שלנו בחצרות השם. חצרות השם, אתה חי מנהל חיים נורמטיביים, רגילים. זה שאדם פתאום הבריק לו איזה ברק וזכה לאיזה הערה או משהו כזה, ולא צריך לבלבל אותו, ולא צריך לטשטש אותו, ולא צריך להפיל אותו. לדעת שיש תופעה כזאת שפתאום ברק יכול להעיר את הנשמה ולא ידע מאיפה זה בא. ולא צריך להיבעל מהתופעה הזאת. זה מה שהרב אומר. זה המשך לתשובה הפתאומית שהוא אומר כאן. אז זה דבר אחד. זה הייתה שאלתך? השאלה של מי? אה? זה נכון. למה? כי הם לא בתשובה הדרגתית, הם חיים בחוויה, נאמר. לא, יש בעיקר בחסידות, החסידות עוסקת כידוע גם בקבלה ודברים כאלה. לא פעם אני רואה חסידים, לא, יש כאלה שיש להם נטייה למיסטיקה, ללמוד קבלה, לדברים כאלה. לא פעם אומרים, תשמע, קראתי כל הלילה את הזוהר הקדוש, מה שאני עברתי, איזה חוויה, איזה הוא, מה זאת לא הבעיה, הבעיה אחר כך. הוא מאבד כל איזון של חיים. יש לך משפחה, יש לך ילדים, יש לך חיים. אתה לא יכול לחיות בעולמות של הזיות ודמיונות וחלומות וכל מיני דברים כאלה. צריך מאוד להיזהר. דווקא אלה שיש להם נטייה רוחנית, הם צריכים את התשובה הדרגתית, לבנות תשתית, לבנות יסודות. גם כאן לפעמים באים אנשים שיש קורסים לקבלה, אני יודע, בכל מיני מקומות, אני לא יודע מה. לפעמים הם באים לכאן, אומרים, אנחנו מרגישים, אנחנו בשמיים, רוצים קצת בסיס, קצת להרגיש שיש לנו איזה יסודות או משהו כזה, אני מבין אותם. כן, בבקשה.
אז הרב מציג את זה כשלילי או חיובי, את התשובה פתאומית.
לא, אמרנו, קודם כל התשובה הפתאומית היא לא באה מצידנו, היא באה מאיזה הערה שהקדוש ברוך הוא. זה שאנשים הולכים למיסטיקה, זאת אומרת, לטכניקות למיניהם שמביאים את האדם לחוויות, להזיות, לדמיונות, זה מסוכן, פשוט מסוכן. אתה צריך לדעת שהנפש שלך זה כמו הגוף, יותר מהגוף. האדם שמתעסק בדברים מהסוג הזה הוא פשוט מסכן את נפשו. כי לפעמים אנשים נכנסים לשחרור נפשי כזה, ומאוד קשה להם לצאת. יש להם מה שנקרא פלשים, איך הם קוראים לזה? אני יודע, פעם מישהו אמר לי, שריטה בנפש. יש לו שריטות. הוא עובר, אדם עבר חוויה מיסטית. אם זה בהודו, או אם זה בסמים, או אם זה בקבלה בצורה כזאת שעבר את החוויה המיסטית. וזה אחר כך זה מלווה אותו, זה כמו בסנבור. האור פתאום חוזר אל האדם, וזה ממש מקשה עליו הדבר הזה. לכן זה מסוכן מאוד. אדם רוצה לבנות את עצמו בתשובה, אתה צודק מה שאתה אומר. רוצה, צריך את ההדרגתיות. קודם כל, יסודות. איך אומרים, באים למכון מאיר, איך זה נקרא? מגמת אמונה. יסודות האמונה היהודית. אחר כך, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, עד שתהיה הרב הראשי. אז נראה, אולי תלמד גם קבלה, דברים כאלה. אחרת סכנה.
התשובה שהפתאומית שפה לא המיסטיקה, זה שהרב כותב, האם היא חיובית או...
לא, זה לא בא מהאדם בכלל. הוא אומר, זה בא, איך הוא אומר כאן, איפה הוא כאן אומר, לפרקים, זה מהופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שאתה לא שולט על זה בכלל. זה בא לו לאדם. למה זה בא? אולי בגלל מעשה כזה, אולי בזכות אבות, אולי בגלל איזה אירוע טראומטי, אני לא יודע כל מיני דברים. אבל זה התשובה, היא קיימת, התשובה הזאת. אבל לבנות את עצמך על איזושהי חוויה כזאת, על איזה, זה דבר שהוא לא רצוי, נאמר ככה. אדרבה, תמיד אדם שעבר חוויה חי בצל החוויה. אז כל החיים העכשוויים לא מוצאים חן בינם, אומר, החוויה זה האמת. איפה אני חי עכשיו? בחושך, בשקר, דברים כאלה, והוא לא מתייחס באופן חיובי לחיים היומיומיים שלו, למה שמתחולל איתו היום. לכן, אם האדם עובר חוויה מיסטית, מסיבה כזאת או אחרת, או חוויה של גילוי אור השם בנשמתו, להבדיל מחוויה מיסטית, אז הוא אומר, זה קורה, צריך לדעת לקבל את זה, אבל צריך לדעת שהתשובה ההדרגתית היא העיקר. בוא נראה את התשובה ההדרגתית. וישנה תשובה הדרגית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש הוא שצריך להיות הולך ומיטיב רחב באורחות חייו. הוא מקבל החלטה אסטרטגית בחייו. אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, נקודה. מישהו רוצה לקבל החלטה כזאת? סמל חבי. כן, אדם רוצה להחליט, הוא רוצה להיות בן אדם יותר טוב. ברוכים הבאים, האורחים שבאו מהצפון. הוא רוצה להיות בן אדם יותר טוב. אבל אתם יודעים שכל פקודת מבצע יש גם לוז. מה זה לוז? לוח זמני. כמה זמן לוקח להיות בן אדם יותר טוב? כל החיים?
יום אחד, בן אדם.
כל החיים.
כל החיים,
כן. זה ההחלטה, איך אומרים, החלטה, אתה רוצה להיות בן אדם יותר טוב, תתחיל לבנות את עצמך. לבנה אחר לבנה, נדבך אחרי נדבך. תיקון המידות, תיקון המעשים, תיקון יחסי האנוש, כל הדברים האלה. בהדרגה, תלך ותבנה את עצמך. מרגישו שצריך להיות הולך ומטיב דרכה ואורחות חייו, רצונו הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, לא בפעם אחת. ממש, איך אומרים, אל תקרא בניך אלא בוניך, הוא פועל בניין, הוא בונה את עצמו בהדרגתיות, מתקן את המידות. כמה זמן לוקח לתקן מידה, אתם יודעים? בערך. יש כאן מישהו שיש לו איזה מידה לא טובה או משהו? ברצינות. אל תגיד לי מה, כי אני לא רוצה ש... אז נניח שאדם יש לו מידה לא טובה. נניח שהוא האדם הזה עצלן, או כעסן או משהו כזה. יכול לקרוא דבר כזה. הוא כבר 20 וכמה שנים כעסן או עצלן. עכשיו הוא צריך לתקן. כמה שנים תתקן את הקלקול הזה, לפי דעתכם? כמה? יותר מחמש שנים. תשובת המשקל קוראים לזה. אז הלוז הוא חשוב מאוד. למה אני אומר הלוז הוא חשוב מאוד? כשאדם הולך לתקן משהו סתם, אתה הולך לתקן את הבגדים שלך, את המכונים שלך, משהו כזה, הדבר הראשון, אתה בא אל המתקן, אל ה... תגיד לי, כמה זמן לוקח לתקן את המכונית הזאת? הוא אומר, אתה רואה, זה לוקח לי בערך חודש ימים, למה? לוקח הרבה זמן, זה טוטלוס, חביבי, חושן, זה לוקח חודש ימים לתקן. אז יש לך סבלנות, אתה בא אחרי חודש. הוא אומר, חכה עוד חודש, עוד חצי חודש, אולי יהיה משהו מהטוטלוס הזה. ואתה בסבלנות, ברוגע, וכל דברים כאלה. אבל אם אתה בא למכונית, אומר, תשמע, תגן לי את המכונית, אני עוד כמה דקות בא, אני רוצה לראות את המתוקנת. מה? איפה אתה חי? אנחנו חיים בעולם התיקונים. אנחנו חיים בעולם של תיקונים. בכל עולם של תיקונים יש לוח זמני. זה צריך לדעת. לכן, כשאדם רוצה לתקן את עצמו, ייקח לעצמו לוח זמנים. סביר, אני לא אומר, לא, מה, אני רוצה לתקן את עצמי, לוקח לי לא יום ולא יומיים ולא שלושה ולא שנה ולא שנתיים. זה לוקח כל החיים. לתקן עולם מלכות שעדיין, לתקן את עצמך קודם כל. סבלנות, אורך רוח, שלב אחרי שלב. ככה בצורה כזאת האדם מתקן את עצמו. זה מה שאומר, זה נקרא תשובה הדרגתית. לאט לאט מתקן את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, איך להיות יותר, בן אדם יותר ויותר טוב, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. אני זוכר, זה סתם יחסים בין ילדים והורים. אני זוכר את הוריי, זה נכונה מברכה. אז גם, כל ההורים, זה לא פשוט לחיות עם הורים. זה גם לא פשוט לחיות עם ילדים, דרך כלל. ולפעמים יש, אנחנו אומרים, חיכוכים כאלה ואחרים. כשאני קיבלתי החלטה אסטרטגית בחיים לקיים מצוות כיבוד אב ואם, יש מצווה כאן, אני לא יודע אם שמעתם, אם שמעתם על המצווה הזאת? מי שמע על המצווה הזאת? כיבוד אב, איפה שמעת על זה? באינטרנט, בעיתון, כותרת ראשית. אז ישבתי, אני מוכן להגיד, אני בשעתו הייתי בצבא הקצין, ישבתי כמו פקודת מבצע. בסדר, צריך לתקן את היחסים, בוא נראה מה, קודם כל מה הקלקולים, אחר כך נראה מה לתקן. דבר ראשון, שמתי לב שאני בכלל לא מדבר עם ההורים שלי כמעט. זה היה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא היה, איך אומרים, המכשירים האלה, הפלאפונים, הדברים האלה. מה היה? היו גלויות, היו שולחים מכתבים, גלויות, זה מה שהיה. אז קיבלתי החלטה, קודם כל, אני כותב מכתב להוריי. אני זוכר שהייתי, החלטתי שאני מקבל, והייתי עד בצבא, אז קיבלתי החלטה, אני מכבד את הוריי. לא, לא הייתי אדם דתי, אבל רציתי לכבד את הוריי. מה עשיתי? הייתי שולח להם מהצבא כל שבוע גלויה, ולא היה לי אף פעם מה לחדש. תמיד הייתי כותב בגלויה, אני מרגיש טוב, הכל בסדר, אל תדאגו, וכל זה וכל זה. ואבי זכרונו לברכה היה כותב לי גלויה גם כן, איך אתה מרגיש, מה שלומך, מה זה וזה. ואבי זכרונו אסף את כל הגלויות האלה, מאות גלויות. אתה יכול לראות, זה ממש כמו אתפס. אבל מה, אמרתי, רגע, הם מחכים לגלויה הזאת כל שבוע, ההורים שלי. למרות שלא חידשתי להם שום דבר. פתאום השתפרו, פתאום אני שולח גלויות להורים שלי. אותו דבר אני אומר, גם היום, יש לך טלפון, יש לך קרובי משפחה, ידידים, הורים לפעמים. תחליט, אתה רוצה לעבוד את הקשר? תרים טלפון, תגיד, תעשה משהו. תקח יוזמה, תפוס יוזמה. וככה זה לקח די הרבה זמן, לאט לאט התחדשו הקשרים עם ההורים, כמו שצריך. לדוגמה, אני אומר.
יכול לעבוד דפוך, אבל
מתקשרים
כל הזמן. יכול לעבוד דפוך.
שמה? שההורים מתקשרים כל הזמן. בסדר, גם ההורים צריכים לעשות תשובה. במיוחד עם רווקים, זה בעיה. כל יום, נו, זז משהו, נו. יכול לקרוא דבר כזה? אה? כן, לעצור תיקון. אבל תיקון כרוך בהדרגתיות. זה לא בזבנג וגמר. זה מה שאומר הרב. לתקן את המידות, לתקן את המעשים, לתקן את המחשבות. יש הרבה הרבה מה לתקן. אז זה התשובה ההדרגתית. כן. מלשון כשר. לא כשר מבחינת כשרות של בדץ או משהו כזה. להיות אדם כשר, אדם ישר, אדם הגון, מבחינה זו. אבל זה צריך בהחלטה, צריך לקבל החלטות בדבר. וככה האדם שהוא מחליט לעשות תשובה, הוא מקבל החלטה שהוא מתקן את עצמו, בודק את עצמו קודם כל, מה יש לתקן? ובצורה הדרגתית הולך ומתקן את הדברים, עד שהוא מגיע למעלה רמה של תיקון גם בכל שטח שהוא. אז זה התשובה הפתאומית שהיא לא תלויה בנו, כמו שאמרנו, זה בא מהשם. והתשובה הדרגתית, שזה תלוי כל אחד בהחלטות שלו.